מבצע הזיהוי והחיפוש אחר הקטורת במקדש, הכנס מוקדש לירושלים, פותחים בכבודה של אכסניה. אצלי כבודה של אכסניה זה עדיין הרב שילה רפאל, שבאמת אהב אותנו אהבה אמיתית, וליווה אותנו במכון עם כל מיני שאלות קשות, שעד היום בכלל אנשים לא שמעו ולא ידעו. ויש לי הרבה דברים וסיפורים על כל מיני דברים שהוא עזר לנו בשעות קשות, שהיה ככה צריך למצוא איזה פתרון הלכתי. הוא ישב איתנו כמו אבא טוב, אז אני בטוח שצאצאיו ממשיכים אחריו בדרך היפה הזאת. אז כך שאני שמח להעלות כאן את הנושא הזה גם לכבודו וגם לכבוד המקום. הקטורת, מכל הקורבנות כתוב שלא חביב עליי אל הקטורת, בגלל שהקטורת באה לשמחה. חז"ל אומרים שאפילו עיזים שביריחו היו מתעדשות מריח הקטורת. המרחק בין יריחו וירושלים די גדול, בכל אופן הריחו בה את ריח הקטורת. הגמרא מספרת בשמו של זקן אחד שלקח אבן מאבני המשכן בשילו כאלף שנים אחרי החורבן, ועדיין באבן הזאת היה ריח של הקטורת. הגמרא גם מספרת שקלה בירושלים לא הייתה צריכה להתקשט, אומרה שלהתבשם, בגלל ריח של הקטורת. הבשמים בכלל תופסים מקום חשוב ביהדות, בהבדלה, במוצאי שבת. אנחנו שמחים, אנחנו עצובים שהנשמה היתרה יצאה מאיתנו, אז אנחנו מריחים את הקטורת. אני הבנתי שיש פה ידנים גדולים בנושא המקדש, אבל ככה מהר שנדע את המיקומים, איפה בדיוק הקטירו את הקטורת. יש לנו כאן את שער שושן, הכניסה למקדש, מגדלי שמירה, בבית שני, קלי עורב, כדי שהעורבים לא יתיישבו, עזרת הנשים, שם בעצם היו הגברים, למשל בשמחת בית השואבה, וקומה שנייה היו הנשים, 15 מעלות, שער ניקנור, והכניסה להיכל, ששם היה מזבח הקטורת. הבנייה של המקדש צריכה מאמץ רב, עד היום גדולי ארכיטקטונים לא מבינים איך שבאמצעים של אותה תקופה הרימו אבנים בכמה מאות טון. המשכן, כבר בו היה הקטורת, זה דגם שבנה אבי מורי, ואני רואה את עבודתי כהמשך. אבי היה עם ישיבת מיר בשנחאי, סין, יפן, ארצות הברית, אורוגוואי. כשהגיע לאורוגוואי הוא בנה לתלמידים שלו את הדגם הזה, כדי שאז לא היה את הדגמים של היום, כדי שיכירו את המקדש. וכאן אנחנו רואים את מזבח הקטורת. במקדש עצמו יש לנו כאן את לשכר דיר העצים, שם ישבו ובדקו את העצים שהם בהם תולעים. אם רצה השם בית המקדש השלישי יהיה עצי קטיף, לא יצטרכו לבדוק את זה. עזרת הנשים, מזבח הקורבנות החיצון, בית המוקד, גם זה לא יהיה במקדש השלישי, יהיה רצפה מחוממת, לא יצטרכו ללכת להתחמם באיזה אש. רק הבעיה היא מים הצינורות, מקבלים תומה או לא, אבל יש לנו פה מהנדס חשוב, הוא כבר פתר את כל הבעיות. קודש הקודשים והכותל המערבי, שהוא הרב עמר דיבר כאן איזה חומה הוא בדיוק. הקטורת הייתה בעלת סגולה מיוחדת להתעשרות, כל אחד רוצה להתעשר, ואז עושים פייס, גורל ברשון המקדש, כל כהן היה מושיט אצבע, ואז היו בוחרים את הכהן שנבחר, הוא היה ניגש למערכת של 93 כלים, ולוקח כלי מיוחד שנקרא בזיך או בזך. זה אומנם של מטרנה, אבל זה מראה את המיוחדות של הכלי, שיש לו תחתית עגולה, צריך לראות מי נרדם, אבל בסדר, אני רואה. יש לו תחתית עגולה שהכהן לא יניח את זה, ויש לו ידית ארוכה שהכהן יוכל לסייע לו לעצמו במהלך היום. כאן אנחנו רואים את המחתה שעשו במכון המקדש. איתה המילה הכהן גחלים. עם הגחלים האלו הוא עלה הלאה ונכנס אל תוך הקודש. כל התהליך מופיע אצלכם בעמוד 5, ידעתי מראש שאני לא אספיק הכל, אז יש לכם סיכום של התהליך. כאן אנחנו רואים את הכמויות לשנה בקילוגרמים. אנחנו אומרים בתפילה פיתום הקטורת, הערבוב של הקטורת, הצורי והציפורן, החלבנה והלבונה, משקל 70-70 מנה, 70 מנה זה בערך 40 קילו. זה נראה לכם קצת, אבל אתם צריכים לדעת שהיה תקופות שקילו צוריע לפי 10 מקילו זהב. ואנחנו צריכים לדעת שהדברים מאוד יקרים, גם כאן, בקבוקון קטן כזה של בוסם, של מור מקורי שעוד מעט תוכלו להריח אותו, הוא עולה 177 דולר. מעניין שמזויף עולה אותו דבר. אז רבים מזויפים בגלל המחיר היקר. דרך אגב, התורה מביאה רק ארבעה סממנים. כך לך סמים, נטף, שחלת, חלבנה ולבונה, ובחזל מופיעים 11 הסממנים, וזה המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן. הרמב״ם מימוני אומר שמה שהיה בעבר יהיה גם בעתיד, לכן הוא מביא בהלכות כלי המקדש את השמות של כל בוסם בבוסם, והרמב״ן נחמני אומר שמי שהיה בעבר ארבעת, מה שהתורה כותבת זה יהיה גם בעתיד, השאר זה תלוי מה שיהיה ערב באותה תקופה. אז אנחנו רואים פה את המשקלים לשנה בקילוגרמים. כאן אנחנו רואים את הדגם שאתם רואים גם בעמוד 6, אבל סימנתי באדום את המסלול של הכהן, שהוא היה לוקח את הגחלים מהמזבח הקרבונות החיצון, יורד בכבש והולך ביד אחת מחזיק את הבזיך, ביד השנייה מחזיק את הגחלים, הולך ונכנס פנימה, מגיע למזבח הזהב, שופך את הגחלים, מרדד בשולי המחתש, שופך את הקטורת בצורה כזאת שלא ייחווה, ואז השן הקטורת היה עולה והכהן היה משתחווה ויוצא. זה היה עושה כל יום בבוק, עבודת הקטורת הייתה יומית. חוץ מהעבודה היומית, זה היה כל יום עשו פרס. פרס זה לא פרס מה שהיה כאן אתמול, אלא 285, היום? לא היה. טוב, 285 גרם של קטורת שהיו מקטירים בבוקר ובין הארבעים, פעמיים ביום. פעם אחת בשנה הייתה עבודה שונה לחלוטין. דרך אגב, כאן אנחנו רואים את הצורה של הפסיפס. בפסיפס בבית אלפא אנחנו רואים צורה של המחתה, איך שהייתה נראית. זה היה אחד מכלי הקודש. פעם אחת בשנה הכהן היה מוריד את בגדי הזהב הרגילים ולובש בגדי לבן פשוטים יותר ונכנס לפני ולפנים לתוך קודש הקודשים. איך זה היה קורה? ערב יום הכיפורים היה לוקח, היו לוקחים חלק מהקטור, היו מכינים קטורת, קודשים אותה דקה מן הדקה, ואז הכהן היה חופן. מה פירוש חופן? לוקח בשני הידיים, מכניס את זה ליד, ואת הכמות הזאת היה מעביר לכלי. ואז מוריד את בגדי הזהב, לובש בגדי לבן, נכנס לתוך קודש הקודשים. ושמה הוא מניח את המחתה עם הקטורת, עם הגחלים, ואז הוא מעביר מהכלי של עצמו, הוא מעביר את זה לתוך הידיים. וזו הייתה אומנות מיוחדת, כי איך הוא יכול להעביר בלי שישפך לו, ואז יש דיון איך הוא בדיוק לקח את זה, שלא ישפך לו אל, אפילו טיפה. אני עשיתי ניסוי עם כ-50 בחורים שעשו טיול בחוף הים, אמרתי להם לחפון עם היד, לקחת חופן עם שני הידיים, להעביר את זה לצלוחית חד פעמית שנתתי להם, ואז אמרתי להם תחזירו את זה חזרה ליד. 48 לא הצליחו, אחד הצליח ואחד טוען שהוא הצליח. אז רואים שזה היה עבודה מאוד קשה ומיוחדת, אחד העבודות הקשות של כהן גדול ביום הכיפורים. מה המטרה של העבודה הזאת? היא הייתה מחפרת הלשון הרע שבצנאה. מזה אתם מבינים כמה חשוב הנושא הזה, שלא להגיד, לא לדבר לשון הרע בצנאה, שעד כדי כך ששיא עבודת כהן גדול ביום הכיפורים היה לחפר על זה. היו מוסיפים לקטורת גם מעלה השן. מעלה השן זה איזשהו צמח, לא ידוע בדיוק מהו, זה הצמח הזה שנקרא מעלה השן מדברי. אני ניסיתי לעבוד איתו, הוא משנה את כיווני השן, אבל הוא לא ממש מעלה את זה ישר. יכול להיות שזה בגלל שאני לא עובד על המתכונת הרגילה של הקטורת, ולכן ההשפעה היא אחרת. למה? כי זה איסור קראת. אני לא רוצה להגיע לשם ויגידו לי, רב בורשטיין, זכית לקראת שאף אחד לא זכה. אז לכן אני, בגלל הזהירות, לא לוקח את כל הבשמים ביחד, אז ההשפעה הייתה מינימלית על השן, אבל זה היה אומנות. בבית שני היה בית אבטינס, שהם ידעו איזה צמח זה וכמה לשים מהצמח, וזה מעלה את הקטורת בצורה ישרה כמו מקל כלפי מעלה. קטורת, לשון קטר, לשון קשר, שמראה על הקשר הישיר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. וביום הכיפורים הנושא הזה מעכב. זה הרב שלום גמליאל, שממנו לקחתי הרבה פסמים, ופרופסור יהודה פליקס. זה אני אספר מאוחר יותר לגבי הפסמים השונים. עכשיו אנחנו נראה את הקטע בתפילה שאנחנו אומרים, אתם יכולים לעקוב בעמוד 6 או כאן. אנחנו אומרים פיתום הקטורת, זה הסברנו, הצורי והציפורי, נחלבנה ולבונה, משקל 70-70 מנה, כל אחד זה בערך 40 קילו. עכשיו יש לנו עוד דבר, תניה רבי נתן אומר, כשהוא שוחק, אומר הדק היטב, היטב הדק, מפני שהכל יפה לבשמים. מה פירוש? איך כל יכול לעזור לבשמים? פתמה לחצאין כשרה. מה פירוש? הכינו קטורת לחצי שנה, זה כשר. לשליש שנה, לרבע שנה, לא שמענו. לא שמענו אם זה כשר, או לא שמענו אם עשו כך. אבל רבי יהודה נותן כלל, אם זה לפי אותה נוסחה, אם כמידתה כשרה לחצאין. אבל אם חיסר אחד מכל סמניה, חייב מיטה. ולכן אחינו הספרדים, שאומרים את פרשת הקטורת הרבה עדות, סופרים עם האצבעות, כי אם כתוב אחד חיסר מכל סמני החייב מיטה, אז זה סימן שצריך להיזהר גם באמירת הקטורת, כי זה במקום הקרבת הקטורת, אז לכן גם נזהרים באמירה שלא לפספס. ולכן היה מנהג בירושלים לא להגיד קטורת אלא בשבת. לא אמרו באמצע השבוע. עד שהיה במאה ה-19 פה הרבה מגפות, ואז חזר המנהג, אנחנו נראה הקטורת היא סגולה מיוחדת, למנוע כל מיני מגפות, אז התחילו להגיד גם כאן כל יום את הקטורת. עוד דבר שכתוב, בר כפרה אומר, אחת ל-60 או ל-70 שנה הייתה באה של שיריים לחצאין. מה פירוש? פעם ב-60 או 70 שנה הרי היו, הכהן היה חופן עם שני הידיים והיה נשאר שאריות. מה עשו עם השאריות האלו? הוציאו אותם לחולין ואספו אותם, ופעם ב-60 או 70 שנה, למה פעם ב-60 או 70? זה פשוט תלוי בגודל היד של הכהן הגדול. אם היה לו יד גדולה, נשאר שאריות מועטות יותר. אם היה לו יד קטנה, נשאר שאריות גדולות. לכן בערך פעם ל-60 או 70 שנה, הייתה באה של שיריים לחצאין. לא היה צריך להכין קטורת לשנה שלמה, אלא היה צריך להכין קטורת לרבע שנה או משהו כזה, זה אנחנו נראה מאוחר יותר. הצורי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הכתף. מה פירוש? היו פוצים את העץ, השרף היה נוטף כלפי מטה, היו אוספים את זה בכלים מיוחדים, או בצמר גפן, או בסיבים בצד שמאל, הסיבים האלו נקראו צוותה, ובאמת מצאו כתובת בעין גדי, שמערה מדברת על הצוותה הזה. אבל עוד נקודה, אנחנו רואים כמה קשה לקטוש פסמים. אתם רואים את הכתובת המצרית, זה מאמץ רב. אז מה הם היו עושים? משהו כמו הופ, היו מרימים את המקטשת. ולכן גם האנשים התימניות שהן קודשות פסמים, יש להם שירים מיוחדים, מקצבים מיוחדים, כי צריך כל הזמן לקטוש. וזה מה שאומר שלטי הגיבורים, מפני שהכל יפה לבשמים. מה זה הכל יפה לבשמים? זה שאנחנו אומרים את האמירה הזאת, זה עוזר שהבשמים יקדשו בצורה טובה יותר. יש אומרים שהכהן היה מוציא הבל כזה בשירה, אז ככה לא נכנס לו למערכת הנשימה הבשמים. יש לזה כל מיני הסברים, מפני שהכל יפה לבשמים. אנחנו רואים פה את כל מיני מקומות מהעולם שהבאתי חזרה את הבשמים. זה הכתובת, הפסיפה שנמצאה בעין גדי. שכאן יש עזרה למי שגונב את הסיבים של הצורי של החבר שלו. ואז רשימה שלמה של כללות. זה לא נעים לקרוא, אבל צריך להבין שהיה שלט, כנראה כתובת וכבר לא גנבו, זה גם דרגה טובה. זה מראה קצת על ה... עכשיו, מה זה הצורי? הרבה שנים חשבו שזה הלבנה הרפואי, ופרופסור זוהרי נסע במיוחד את טורקיה ובירר את זה, ומתברר שהצורי הוא הפרסמון, לא הפרסמון שיש לנו היום, אלא פרי מיוחד, עץ מיוחד שגדל כאן בארץ, שהשרף היוצא ממנו היה עליו ברכה מיוחדת שנקראת בורא שמן ערב או בורא שמן ארצנו. ובאמת בשער טיטוס ברומא שלחתי מישהו לצלם מקרוב את הרשימה של את מה שיש שם, ושני האנשים האחרונים נושאים ביד שלהם ענף. מה זה הענף הזה? הענף הזה הוא בדיוק בהשוואה לכתבי יד, הוא אותו הפרסמון שגדל פה בארץ. אז הרומאים כשם שמתפארו שהם לקחו את הבשמים, כשהם לקחו את המנורה ואת החצוצרות ואת המגשים של השולחן ועוד כמה דברים, הם התפארו שלקחו מעין גדי את הבושם הטוב הזה שהיה נקרא בורא שמן ערב. וזה הבושם הזה שאנחנו במאמץ רב, בזמנו פרופסור פליקס הביא את זה עם בסם שקה ראש עיריית שכם, ומאוחר יותר אנחנו עשינו הרבה מאמצים להביא מכל מיני מקומות, כי במקה הם טוענים שזה הבושם המפורסם הזה הצורי שהיה במקדש, היום זה נמצא אצלם. הצלחנו להביא לארץ, חלק גדל בעין גדי, חלק יש עדיין בבר אילן, ויש עוד עץ אחד כאן, עצים יחסית קטנים. זה אותו צורי שבעצם גדל כאן בארץ. הצורי אסור להדליק בו בנרות שבת. למה? מפני שהוא אף, הוא מעיף ניצוצות לצדדים, אז הוא מסוכן. באמת הגמרא מספרת שחותנת אחת רצתה להתפטר מהקלה שלה, בימי הגמרא החותנות והקלות לא הסתדרו, ואז היא אמרה, את רוצה על חשבוני למרוח את כל הגוף עם הבושם החדש הזה? היא הסכימה, בושם יקר, כזאת ג'סטה מהחותנת, היא מאוד שמחה. עכשיו היא אמרה לה, אם את רוצה שהבושם הזה ייכנס לכתוב ויחזיק כל החיים, אז תשימי, תדליקי אש קטנה בחדר ואז היא יישאר לך לכל החיים. ומעניין שזה מה שהיה, זה נשאר לה לכל החיים, החיים הקצרים. הציפורן, הציפורן זה לא הציפורן הנגלח שיש לנו במוצאי שבת, אלא קטע משורש, זה הרשי מזהה אותה מהעץ הזה שנקרא ציפורן. אני בזמנו מנסה תמיד לבדוק את הדברים בשטח, ויום אחד גיליתי שהרד"ק כותב שזה נקרא שחלת. למה נקרא שחלת? אומר הרד"ק, לשון שחל, שהציפורן של האריה דומה מאוד לציפורן הזאת. ואז ניגשתי פה בגן החיות התנ"כי כשזה היה עוד פה, וניגשתי לאריה ואמרתי לו, נו תראה לי אם זה אותו דבר. לא שיתף פעולה במחקר, אז אמרתי לווטרינר, תקרא לי מהישיבה, זה פה קרוב, תקרא לי אני אבוא. אחרי זה שלושה חודשים אני מקבל טלפון באמצע הסדר, מנחם יש לך טלפון מגן חיות, כולם צחקו כמובן. הגעתי אל האריה, הוא היה פשוט חולה, היה לו איזה פרונקל ברגל, ירו עליו עם חומר הרדמה. הוא לא האמין לי שאני מחזיק ביד בושם, הוא חשב שאני מחזיק ציפורן. זה מראה את הדיוק של הראשונים, וזה גם מראה לכם את השיטה של הבדיקה של הדברים, איך שעשינו אותם במהלך הזמן. יש אומרים שזה, הערוך כותב שזה עולה מן הים, וכנראה שזה איזה סוגר של חילזון, שעד היום מקובל בין יורדי הימים שמשתמשים בו. הציפורן היו מנקים אותה, והיו מנקים אותה עם בורית קרשינה, זה הכל מיני צמחי סבון כאלו. אחר כך סבונית השדה, זה הכל צמחי סבון. אחר כך היו מנקים את זה עם ביקיית הקרשינה, או שביקיה ממקום שנקרא קרשינה. אחר כך היו שורים את זה בכ-50 ליטר יין. איזה יין? יין כפריסין. למה כפריסין? רב צבי יהודה תמיד היה אומר לי, לתת כבוד גם למה שליד ארץ ישראל. וכפריסין זה גם הקטע מעץ הצלף, גודל פה לא רחוק ממוסד הרב קוק, תצאו, תראו אותו. הגמרא אומרת, אך לתלת פרא בתלת יומק כגון צלף, לב וחזקה, יש לו שלושה סוגי פירות, יש לו פרחים לפני שנפתחים, שזה הכפריסין, אתם רואים למטה, יש לו למעלה את התמרות, זה העלים לפני שנפתחים, ויש לו את האביונה, שזה הפרי, וזה שלושת הסוגים. את הכפריסין הזה היו שורים כדי לנקות אותו. באמת אפשר היום, אם אתם מכינים, הנה אנחנו רואים את התמרות, אם אתם מכינים צלפים, למשל בספר בישול המרוקאי, אז משרים את הצלפים, זה יוצר חומר מאוד חריף, וזה כנראה שימש לניקוי. אם לא מצא יין קפריסין, מביא חמר חיווריה נתיק. זה חמר, זה יין לבן נתיק, או יין שבא מאחורן, שהיה ידוע בתעשיית היין המפורסם שלו. אם היו מנקים את זה עם מי רגליים, זה גם היה טוב, אבל זה לא מכובד לשים במקדש צנצנת שכתוב במי רגליים לניקוי הציפורה. יש אומרים שזה מי הצמח רגלה, רג'לה, זה גם לא מכובד שכתוב מי רג'לה. בכל אופן, השתמשו במשהו אחר, או שזה מי המעיין אין רוגל על יד ירושלים, עד כדי כך שאומר בעל שיטי הגיבורים, לא מצאתי סם מבוסם כזה שעובר כל כך הרבה עינויים וניקויים ועדיין נשאר ממנו משהו. הבושם הבא הזה אני לא אתן לכם להריח, בסוף אני אתן לכולם, אנחנו נעביר פה את הבשמים, תוכלו להריח את כולם, לא לשכוח לברך בורא מיני בשמים. את זה אני לא אתן לכם להריח, זה בעל ריח לא טוב, זה החלבנה, ריחה רע, אבל אנחנו אומרים על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם עבריינים, ולכן אנחנו, אומר רבי, שוט רבי עזריאל הילדסהיימר, שלכן אנחנו משתמשים 11 בשמים, 10 מניין של צדיקים, ואחד הרשעים, ואז מערבבים את כולם ולא מרגישים את הרשע. תסתכלו שהכלח הוא צמח מאוד יפה, ופעם מישהו אמר לי, זה הרשעים? אמרתי לו, כן, יש אנשים שחיצונית נראים כל כך יפה, אבל מה שיוצא מהם לא כל כך מוצלח. אז זה השרף שיוצא למשל מהחלבנה. הבא אחריו זה הלבונה. הלבונה הייתה לא רק בקטורת, הייתה לוואי למנחות ובלחם הפנים. הלבונה לקוחה מהעץ הזה שנקרא ווסבליה. ואת הלבונה הזאת, זה השרף שלו, ואת הלבונה הזאת היו מנקים. הנה אתם רואים שפוצעים את העץ, וזה השרף שנוטף, וזה אוספים את זה. ואז היו מנקים את זה ומתקבלת לבונה זקה. אני אתן לכם מאוחר יותר, אם יהיה שתי דקות, אנחנו נעביר פה נרות ופינצטה, כל שורה תיקח גרגר, תוכל לשרוף את זה, להריח, אני מקווה שאין פה גלי ישן, תוכלו להריח את זה, לראות איזה ריח עולה מהלבונה, ואפשר גם לקחת אחד וללעוס את זה, זה דומה מאוד למסטיק התימני, יקר ממנו פי 10, וכמה שה... לבונה נקייה יותר, היא יותר טובה. קצת צריך סבלנות, כי זה מתפורר בפה, אבל מי שיש לו סבלנות יכול ללוס את זה. הבא אחריו זה הבלוטה הזאת, שנקראת בלוטת המוס, כשהיא לקוחה מאי למוס, שבתחתית הגוף יש לו בלוטה מיוחדת. אז דם זורם שם מהר, בשלב מסוים זה מאוד צורב לעיל, הוא ניגש לאיזה סלע ומתחכך, והגוש דם הזה נופל למטה. ואז הרועים אוספים את זה וממנו עושים את הבושם המפורסם שנקרא מוסק. וזה זהוי שעבדתי הרבה זמן עם הרב קפח. הרב קפח הראה לי שזה בעל חיים כשר. ואחד הבעיות הגדולות, שהרי מה שאנחנו יודעים מכל התשובות ההלכתיות, שיש שאלה איך הכניסו את זה למקדש, הרי זה לא היה כשר. אבל בזכות זה הרווחנו הרבה תשובות, בעולם הכשרות, היום עולם הכשרות משתמש היום בג'לטין ובכל מיני דברים על התשובות שנכתבו על זה, וזאת הייתה טעות היסטורית שחשבו שזה בעל חיים לא כשר, וזה מה שדיברתי עם הרב קפח, שהקדוש ברוך הוא שלח שגיאה שבכל הדורות ידעו, יכתבו את התשובות ההלכתיות שאנחנו נרוויח אותם, ועכשיו אפשר כבר לזהות שזה בעל חיים כשר וזה עמוס. הנה כל החיקויים, אם תרצו אני אתן לכם להריח את המקורי ואת החיקוי ותוכלו לראות. אבל כותב רבינו יונה, הריתי מורים בסמי, אי אפשר לערות מעץ דבר שמבעל חיים אי אפשר לערות, ולכן הוא אומר שזה המור חבשי שגדל היום בעין גדי. הקציעים ממשפחת האדרים, אתם יודעים שלאדרים יש טעם ויש ריח, אז זה גם אחד הבסמים. עכשיו אנחנו נעשה את זה בסוף, תוכלו לשרוף, לטום ולהריח מהבשמים. הבא אחריו זה הנרד. הנרד אומר איבן ג'נח, גדול מדקדקי ימי הביניים, שזה הוורד הדמסקאי. ודרך אגב, מוסטפא טלס, שהיה שר ההגנה הסורי, כתב ספר, כתבו לו, לא יודע בדיוק, ספר אב קרס, על גדלות הוורד הדמסקאי, והוא כותב שהיהודים השתמשו בו במקדש, ובזכות זה יצרתי, פנה אליי אבא של יקותיאל קץ, הנהדר, רבי יוסף קץ מרמת גן, ופניתי בזמנו לארגון מגדלי הוורדים בהולנד, והוא יצר קשר עם מוסטפה קלאס, והרווחנו קצת מידע בזכות הדברים האלו. זה הסיפור של הוורד הדמסקאי, אבל לעומת זאת, רשי כותב שזה זוביון הדגול, שזה הלוונדר שיש לנו היום, ואתם רואים באמת שזה נראה קצת כמו שיבולת, לכן הוא נקרא שיבולת נר. לעומת זאת, יש כאלו שאומרים שזה הצמח הזה שנקרא נרדוטוס, ואתם רואים שזה נראה גם בצורת שיבולת, שהייתי צריך לקבל רישיון מיוחד ממחלק הסמים ממשטרת ישראל לייבא את זה לארץ, כי מאותה משפחה עושים גם סמים, והראיתי להם שמה שסמים באים לנתק את האדם מהמציאות, והכתורת באה לחבר אותנו אל הקדוש ברוך הוא, בדיוק הפוך מהסמים. הבא אחריו זה הקרקום, הקרקום זה לא הקורקום של המטבח, אלא זה הזעפרן, שהוא התבלין הכי יקר, נמכר היום בכל גרם, בקופסה קטנה, סגורה הרמטית, 74 שקל לגרם, מזויף עולה אותו דבר. זה הקורקום של המטבח, שזה לא הקרקום. עץ הקינמון, זה ענפי הקינמון האלו, זה רק סוג מיוחד, קצת יותר טוב, שאני מביא אותו מסרילנקה, אני אוכל אחר כך לשבור לכם חתיכה. כל חתיכה קטנה זה בערך 36 כוסות תה, אפשר לי בנהיגה ככה, לא לשכוח לברך שהכל. יש איזה שיעור, לא, זה אין שיעור משעממים, אבל זה יכול בהחלט להיות לצורך הזה, קליפת קינמון. אני יכול להפסיק, אבל 3/4 אמרו לי, קיצצו לי את זה אחרי 1.5 שעה, אני רוצה לגמור. אני בדיוק 3/4 מהשנייה שהתחלתי.
אז אנחנו נכבד את זה.
אני מהשנייה שהתחלתי, 3/4, בדיוק.
אני רוצה רק להגיע שמיד בסיום מתחיל אירוע מרשים וחשוב, שהציבור מתבקש להישאר בו, המרצים כבר ישנם, אבל כערבור שאתה מובטח לך, אסור להחסיר אחד מסימני,
כן,
אז...
תודה. אבל לא, אני אקצר בזה כדי שנספיק להעביר את הפסמים. כן? כן? אז אנחנו... כיפת הירדן, יש אומרים שמה שצף מעל ממי הירדן, זה דבר שאספו ושימח חומר דליק לקטורת. המלח זה מלח סדומית שבא מסדום. כמובן גושי המלח האלו מסמים את העיניים, הם מאוד מאוד חריפים. על כל קורבנך תקריב מלח. דבש היה אסור להוסיף. הרמב״ם כותב שזה היה יוצר דבש מתוק מדי, ואם זה היה מתוק מדי, גם אדם לא יכול לעמוד בפני עריכה, פשוט היה מתעלף מרוב מתיקות. אז הרמב״ם כותב שמכאן שהולכים לשביל הזהב, שגם מתוק מדי זה לא טוב. יש, אז די חמד כותב שגם דבש דבורים אסור בשימוש. כתורת כתוב בתנחומא פרשת תצווה, ראשי תיבות גדול. קדושה, טהרה, רחמים, תקווה, זה מראה על המעלות הגדולות של הקטורת. אנחנו נחזור לקטע של התפילה, כי אני רוצה שמחר בבוקר, כשתגידו פרשת קטורת, תבינו את כל מה שאומרים. פיתום הקטורת זה דיברנו, הצרלנו שרב גם, מפני שהכל יפה לפסמים גם הסברנו, מה קורה אחת ל-60 או 70 שנה גם הסברנו, והוא אומר שלמה אין מערבבים בדבש, לא רק בגלל הסיבה שזה אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה, אלא גם בגלל שכתוב, כל שעור וכל דבש, זאת זירת הכתוב, לא תקטירו ממנו אישה להשם. הספרות הרחבה שיצאה בנושא של הקטורת, אז יש היום ברוך השם הרבה ספרים, עוד מהתקופה שנעזרתי בפרויקט השו"ת עד ימינו, יצא הרבה חומר, הכל להגיד את פרשת הקטורת. זה גם יצא תמיד שהיה כל מיני בעיות בעם ישראל, נתנו, יצאו ספרים וחוברות כשהיה כל מיני פיגועים, אז כסגולה להגיד את פרשת הקטורת, שכמו שהמלאך המוות לימד את אהרון שילמד את משה לעצור את המגפה, ככה על ידי אמירת הקטורת אפשר לעצור את המגפה, וזו הסיבה שהיום מוציאים את פרשת הקטורת על קלף, שזו סגולה מיוחדת לקרוא בה. זו הסיבה שכשלוקחים שטח חדש וחונכים אותו ומחליטים שהשטח הזה יהיה בית קברות, הדבר הראשון הוא שלא להשתמש בו. ואיך זוכים לא להשתמש בו? על ידי שאומרים את פרשת הקטורת, ואז מתפללים שלא יצטרכו להשתמש במקדש. אבל גם בשמחות, ברית מילה נחשב כמו הקטרת קטורת, ולכן הרגליים של הסנדק, כאן אבי מורי, היא כמו הקטרת קטורת. זאת אומרת, ולכן יש סיב... כמו אברהם אבינו שאסף את כל האורלות ואמר לקדוש ברוך הוא, זה כקטורת לפניך. ולכן יש עדות, הרי מה כותב את זה, שבמיוחד האשכנזים שמקפידים שמי שהיה סנדק באותה משפחה לא יהיה עוד פעם סנדק כמו בקטורת, שכל יום לקחו מישהו חדש. נוהגים שאת הראש השיבה וכדומה כן לוקחים, אבל בכל אופן המנהג הזה נמצא. כן, צריך להודות לכל מי שסייע. דווקא דיברתי, מה אני אעשה בעוד 5 דקות? 5 דקות אנחנו נחלק צמים. תודה לכל אלו שעזרו, ולמגני הכינוס הארצי לתורה שבעל פה. אני מקווה שמהיום והלאה תגידו את פרשת הקטורת בצורה הרבה יותר טובה. אני אעביר לכם נרות, פינצטות וגרגירי של לבונה, עד שיתארגן פה הכל, תוכלו להריח את הפסמים. לא לשכוח לברך בורא מיני פסמים. אני מקווה שמכאן והלאה תגידו את פרשת הקטורת בצורה הרבה יותר בשמחה. וכתוב בסוף הכוזרי, ירושלים לא תיבנה עד שלא יחשפו לה בתכלית הכוסף. כמה שאנחנו מצפים יותר לבניין ירושלים, ככה זה מגיע יותר טוב. קשה לצפות למשהו שלא מכירים. היום אתם מכירים יופי את הקטורת, אז ככה תוכלו להתפלל שהיא מהרה ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.